תראו, אספר לכם טיפה אולי גם על השיעור הזה, איך הוא קורה, נפש הפרשה. וגם אני אגיד שבעזרת השם אתמול, כלומר היום, ט"ו בשבט, אז שלחתי להוצאה לאור את הספר שבנוי על השיעורים האלה. זה לא יהיה ספר פרשות שבוע, זה שיעורי נפש הפרשה לאורך השנים שהרגשתי שהם עשו אצלי איזה... גרמו לי לחשוב, שינוי, הלכו איתי בקיצור הרבה מעבר לפרשה, אז אספתי אותם, וזה ספר שיהיה מחולק למרחבים, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, בין אדם לאלוקה, בין אדם לחברו. זה כאילו השלושה מרחבים, אז זה מתבשל עכשיו. כבר... אבל מה שאני רוצה להגיד זה שה... בעצם כשנכנס שבוע חדש, אז אני מנסה לדפוק על הפרשה, כאילו כמו אורח שנוקש בדלת, מנסה לדפוק, לפעמים הדלת נפתחת, לפעמים החלון נפתח, לפעמים דופקים. ורוצים לראות איזה פסוק דופק לך בחזרה ואומר לך, בוא. עכשיו, בדרך כלל אני משתדל להגיע לכאן אחרי, לפחות איזשהו תהליך אחד, כי דברים הולכים אחר כך, עד שבת עוד מתחדשים דברים. היום אני רוצה לשתף אתכם במשהו שאני באמצע. בסדר, תיכנסו למטבח. אנחנו באמצע, נראה לאן הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו, ולכן גם באתי בלי דף. זה באמצע, אבל באמצע, דברים טובים קורים באמצע. אז חלק מהדברים דיברנו היום בבוקר, נחזור עליהם, וננסה להתקדם, לנסות להבין מה זה, אולי את עזרת השם, ביחד מכוח החבורה, יצמח איזה בירור. תראו, פרשת יתרו היא פרשה מרתקת כמובן, ובתחילת הפרשה יש סוגיה שהיא נוגעת, ממש נוגעת לכולם, וזה הסיפור של יתרו ומשה רבנו, כן? ואם ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. שזה כבר קצת תמוע, כלומר, מה יש להם להטריד את משה רבנו מהבוקר עד הערב? במיוחד אם נגיד שהפרשיות כתובות לפי הסדר, וזה קרה לפני מתן תורה, אז מה יש להם כל כך להטריד את משה רבנו לפני מתן תורה? אין פה... אולי זו אחת הראיות החזקות שזה קרה כמו רש"י אחרי מתן תורה. כי בעצם ניתנו להם הרבה מאוד חוקים חדשים, והם... אז הם צריכים לדעת איך... כן, לכאורה. טוב. אני אומר, החצי הראשון דיברנו עליו בבוקר, זה יהיה קצת חזרה, אבל בהמשך יהיה עוד התפתחויות. שווה להישאר. והיה חותן משה, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד הערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כן, אז זה אחת הראיות החזקות לשיטת הרמב"ן, סליחה, לשיטת רש"י, שהפרשה הזאת קרתה אחרי מתן תורה, ויש עכשיו הרבה חוקים, אז צריך, הם באמת לא יודעים, כל דבר מהווה עבורם חידוש, אולי זה בכלל... לא רק בין אדם לחברו, אולי זה גם בלכות שבת, וכל מיני דברים. אז הם צריכים להגיע, אז הם אצלי. אני מסביר להם. יש תור ארוך, אבל... אבל בפשט זה מדבר על דווקא בין אדם לחברו. על זה מדבר, כן? בפשט. כי אתם תראו בהמשך, יש כאן דרשות חז"ל, על הפסוקים האלו שמדברות בעיקר על בין אדם לחברו. ויאמר, ואז מה התגובה שלי? תראו, ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשהו לבדיך. אתה שמע בקולי יעצך, ויהיה אלוהים ממך, היה אתה לעם מול האלוהים, והבטאת את הדברים אל האלוהים, אתה תהיה הסמכות העליונה. ואז, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך, הלכו בבית המעשה אשר יעשון. אתם זוכרים מה הגמרא דורשת על הפסוק הזה? את הדרך, ילכו בבית המעשה אשר יעשון? יש גמרא במסכת בבא מציעא, נדמה לי, דורשת את זה. הדרך ילכו בה זה הדין, המעשה אשר יעשון זה לפנים משורת הדין. כן? הגמרא מדברת על הדרך ילכו בה, זה מצוות של בן אדם לחברו, השבת אבדה, דברים מן הסוג הזה. כן, ביקור חולים, גמילות חסדים. תודיע להם את הדבר הזה. טוב, יפה. ומה יהיה עם העם? ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, תכף נעבור על התארים האלה וננסה להבין מה הם אומרים. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. והקל מעליך ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים ואכלת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום, וישמע משה לכל חותם, ויעש כל אשר אמר. אנחנו בהמשך התייחס לראות האם באמת הוא עשה כל אשר אמר, אבל בואו ננסה רגע להבין את, את ההצעה של יתרו, בסדר? מה הוא בדיוק הציע? מה הפריע לו? מה הפריע?
כל הזמן בעצמו עושה את המשפטים.
או, אז אומר לנו עידו, אומר עידו, דברי אלוקים חיים, הפריע לי לזה שמשה רבנו עושה את הדברים לבד. למה? כי העם צריכים, אפשר להגיד משני צדדים, או בגלל שיש המתנה ארוכה. נכון? הם עומדים מהבוקר עד הערב, זאת אומרת שאתה עומד, זה כמו תור ל-PCR, אתה עומד בבוקר ונכנס בערב, כן? זה היה זה. אבל צד שני, בוא נה, אין להם לאן למהר, הם לא מהרים לשום מקום במדבר, תחכו. אפשרות שנייה, שכמו שאומר עידו, יתרו דואג למשה רבנו, תשמע, כל היום, כל היום, אין לך רגע מנוחה, צריך טיפה לבזר סמכויות. טוב, אז הוא מציע הצעה פרקטית. כמובן על הדבר הזה, מה קשה ברמת הפשט? מה, משה לא ידע את זה? מה כזה חידוש? מה כאילו הפצצה, כאילו, מה החידוש הגדול? ברור ש... טוב, מסבירים פה את ההסבר הידוע והמפורסם, שיש הבדל אם אתה שומע את זה עם משה רבנו, או אם אתה שומע את זה מאחרים, וכן על זה הדרך. אבל אולי אני אנסה למצוא כאן עוד איזה משהו, עוד איזה חידוש, מה יתרו חידש? מה יתרו חידש? כלומר, אני רוצה לטעון שוודאי משה רבנו ידע, בוודאי משה רבנו ידע שצריך להעביר על הדברים, שלא הכל אצלו. וגם הרבם כותב את זה במפורש. הרבם כותב בפירוש המשניות שצורת לימוד התורה, איך משה רבנו היה מלמד תורה את עם ישראל, אתם יודעים? או, יש כאן רגע, יש לנו כאן מומחה לכועסו חכמנו. כן, בבקשה. כן?
משה.
כן.
משה ואהרון. אחר כך משה, אהרון והבנים שלו.
חזקנים.
חוזר אחד
פה. יפה, אבל כאילו... חמש פעמים כל אחד כל פעם. יפה. כן, אבל השמעת קטע חשוב. משה רבנו בא מלמד את אהרון. יפה. נכנס, הלשון הרמב״ם זה, נכנס אהרון, משה מלמד אותו. טוב. אחרי אהרון נכנסים הבנים של אהרון, ואז משה מלמד את אהרון ואת בניו. כן? ואז משה כבר מלמד פעמיים, אבל גם אהרון מלמד את הבנים שלו. ואז נכנסים הזקנים, ואז משה רבנו מלמד את הזקנים, אז משה כבר מלמד שלוש פעמים, ואז נכנסים כל ארבע פעמים, ואז אומר הרמב״ם, זה הדבר הכי חשוב, אחרי כל ארבע פעמים האלה שמשה רבנו לימד, יוצאת כל הקבוצה הזאת, שזה משה, אהרון, הבנים שלו והזקנים, ומלמדים את עם ישראל קבוצות קבוצות. זה, וזה המצב של משה רבנו, זה לא צריך את יתרו בשביל הדבר הזה, כן? כלומר, העובדה שצריך לקחת איזושהי קבוצה קטנה, כמה זה? משה, אהרון, הבנים וזקנים, 70 זקנים, ועוד משה ואהרון, נגיד 80 איש. ו-80 איש האלו הם מלמדים את עם ישראל תורה, זה, גם משה רבנו הבין את הדבר הזה, שזה צריך ללמד. אז ברור שכן, זו הצעה אחרת. אנחנו ננסה להבין בשיעור הזה מהי ההצעה. זה, אני מזכיר לכם שזה שיעור נפש הפרשה. זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה בדרכו של אדמור הזקן, שצריך לחיות עם הזמן, ואני רוצה שאנחנו נצאים כאן עם כלים מעשיים בהתנהלות ציבורית. כל אחד מאיתנו בסופו של דבר הוא חלק מאיזשהו מערך כללי, ציבורי, וכן על זה הדרך. וכדאי מאוד להכיר את ההצעה הזאת, כי היא מאוד מאוד משמעותית, פעם אחת. ופעם שנייה, אני רוצה שנבין, יש כאן, וזה הצעה טובה, תמיד תחפשו, תמיד תהיו כמו בלשים, כשאתם בפרשת שבוע. אם יש איזה משהו משונה, משהו מוזר, צריך להתלבש עליו. הוא הדבר המיוחד. בסדר? אז בואו ננסה רגע להבין את ההצעה של יתרו. מה ההצעה של יתרו? וזה בעיניי דבר ממש נפלא, תובנה מופלאה. אם אנחנו מתרגמים את המספרים שיתרו הציע וכונסים אותם ביחד, כלומר, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, אנחנו מגיעים למספר המדהים של 78,600 שרים בעם ישראל. מדהים, לא? איך? בוא נעשה חשבון, עידו לא היה בבוקר. כמה שרי אלפים יש? נגיד שיש 600 אלף איש, יוצאים מ-600 אלף בתי אב יש בעם ישראל. נגיד, אז זה כאילו מספר היחס הכי מינימלי. אתה יכול להגיד יותר, הכי מינימלי זה. אז שש, מתוך 600 אלף, כמה שרי אלפים יש? 600. כמה שרי מאות? 6,000. כמה שרי 50? 12 אלף. וכמה שרי עשרות? 60 אלף. 60 אלף ועוד 12 אלף?
62.
ועוד 6,000? ועוד 600?
78,600
שרים. זה הרבה או מעט? זה המון. זה המון. רק בשביל הדוגמה, בסדר? לא בטוח שהשרים האלה הם שופטים. לא בטוח שהם רק שופטים. כנראה הם לא רק שופטים, הם עוד דברים. אבל רק שתכירו שהם במדינת ישראל היום יש 800 שופטים. כל מדינת ישראל 800 שופטים. מדינת ישראל יש 100 דיינים, כל מדינת ישראל 100 דיינים, בסדר? פה יש 78,600, כמעט 80,000 בעלי תפקיד.
זה רק, נגיד, מרכזים את השאלות,
אז זה... תכף נראה מה הם, ננסה רגע להבין מה הם, בסדר? בואו נרגע, נעבור רגע על התכונות שצריכות להיות להם. אני מאוד אוהב את זה, תדעו לכם, רשימות של תכונות זה נורא יפה. נגיד, יש רשימה שאני מאוד אוהב אצל דוד המלך. מה כתוב אצל דוד המלך? שש תכונות, מגן דוד, יש לו שישה קודקודים. הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, ימין, למטה, מה כתוב? יודע, נו, יודע, קודם כל מה? יודע, נגן. נכון? וגיבור חי, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני אימו. אז הוא יודע נגן, וגיבור חי, איש מלחמה, ונבון דבר, איש תואר, ואדוני אימו. שש תכונות. פה יש לנו גם תכונות. צריך להבין מהם התכונות האלו. תכונות ציבוריות, מי שרוצה להצטרף לשירות הציבורי. צריך שיהיה לו את התכונות האלה. תכונה הראשונה, אנשי חיל, נכון? מה זה אנשי חיל, בידעתכם? רש"י אומר במקום, אי אפשר לשחד אותם. ככה רש"י אומר. אבל הרבי מפרש, וזה פירוש מדהים בעיניי, כל כך פשט. זה פירוש פשט. מה זה אנשי חיל? אתם איתי? אתם מרוכזים, חבר'ה? או שהסדר ט"ו בשבט הכניס לכם סוכר ללבלב ונרדמתם לי פה. הרבי אומר באיזו שיחה, אנשי חיל, אנשים שנותנים חיל, שנותנים כוח. כלומר, אתה מגיע לאיזה מנהיג, לאיזה גדול, לכל זה. איך תדע אם אדם הוא גדול או לא גדול? גדול ישראל, גדולי ישראל. למה גדולי ישראל הם גדולי ישראל? כי הם הופכים אותך לגדול ולא לקטן. אם אתה מגיע למישהו ואומר לך, תקשיב, אתה לא יכול לעשות לי דבר בלעדיי, כל דבר אתה חייב לבוא לקבל ממני אישור, יוצר אצלך תות, תברח ממנו, תברח. אבל אם אתה מגיע למישהו ואומר לך, תשמע, מה קרה לך, אתה מסוגל, אתה זה, תתייעץ, זה, אבל אתה יש לך כוחות, אתה מסוגל, אני אעזור לך, אני זה, אבל לך, לך בכוחך הזה, אנשי חיל, הוא נותן לך חיל. מצוין, זה מנהיג. ועל זה אמרו שהרבי, הוא לא ישאיר לך הרבה חסידים, הוא ישאיר לך הרבה מנהיגים. כלומר, החוכמה של מנהיג זה לא להשאיר אחריו כאלה שהולכים אחריו בעיניים עצובות, אלא החוכמה של מנהיג זה להשאיר אחריו מנהיגים, להשאיר אחריו כאלה ש... או לא משנה מנהיגים או לא מנהיגים, לא חייב להיות מנהיגים, אבל להשאיר, להעביר כוח. אתה הולך למישהו ואתה אומר, שמע, הוא נתן לי כוח. מה זה כוח? נתן לי כוח להתמודד לבד, נתן לי כוח, חיזק אותי, נתן לי עוצמה. זה אנשי חיל, מחזקי אחרים. טוב, זו תכונה אחת מאוד חשובה. וגם, כמובן, רש"י אומר, אנשי חיל. אגב, כתוב שבסוף משה רבנו מצא רק אנשי חיל. לא מצא אחרים. כתוב זה. אז רש"י אומר, אנשי חיל עשירים, לא צריכים להחניף ולהכיר פנים. אנשי אמת, מה זה אנשי אמת? אנשי אמת. אנשי אמת זה אנשים שהמוטיבציה המרכזית שלהם במה שהם עושים בחיים, זה מה נכון ולא מה נחמד או מה מועיל. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, קודם כל, קודם כל. ורק אחר כך, ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא... קודם כל צריך להיות אמת. אחרי שזה אמת, זה גם צריך להיות נחמד ונעים. אבל זה לא מי שמחפש להיות נחמד ונעים וזה, ורק אחרי זה בודק אם זה אמת או לא. קודם כל תבדוק אם זה ערכי, אם זה אמיתי. וכאן אני רוצה להגיד עוד איזה נקודה על העבודה זרה החדשה של הדור שלנו. אתם יודעים איך קוראים לעבודה זרה החדשה של הדור? אתם יודעים? ריגשת אותי. זה צריך להיות מרגש. זהו. זה נכון, זה לא נכון, זה אמיתי, זה לא אמיתי. מה זה משנה? זה צריך להיות מרגש. זה לא משנה אם זה אמיתי או לא היה. תדמיין את זה, תביים את זה, תשחק את זה. העיקר שזה יהיה מרגש. תרגש את האנשים. ריגשת. והתורה אומרת, אוי ואבוי. הרגש הוא חשוב מאוד, בתנאי שהוא בא ל... מה זה רגש? רגש כאילו זה... בבית אלוהים נהלך ברגש. הלב דופק. מצוין. ממה הלב דופק? ממה? קודם כל, הלב צריך לדפוק ממשהו שהוא אמת. אם זה אמת, אני גם רוצה להתרגש עם זה. חוכמה, בינה, דעת. הדעת היא ספירה רגשית. רוצה גם להתרגש, אם זה קשור ל... אם זה חופה. אז אני לא רוצה לבוא לחופה שאין ניגונים ואין שירים, הכל כזה, יאללה. רוצה להתרגש בחופה, זוג מקים בית, זה אין סוף, אני רוצה. טוב מאוד. אם זה... אבל אם זה לא אמיתי, אז אני לא רוצה להתרגש מזה. כי זה נכנס לי לתוך הנפש ומבלבל אותה. בסדר? אז צריך להיזהר מה... לבחור את, לבחור את המזונות הרגשיים שלנו. דיברנו על זה בעבר הרבה. טוב, אנשי אמת, העיקר זה אמת. שונאי בצע. מה זה שונאי בצע? אתה יודע, זה שונא, אוהב. אל תיקח בצע. אל תיקח בצע. שור, אנשי חייל גם כאלה שעודים מסרב לשוחד. אבל מה זה שונאי בצע? שונא, אוהב. תראו, כל אדם שהוא נושא באיזשהו תפקיד כללי, גם כשהוא מכוון לאמת וכל זה, לא ייבצר שישבחו אותו ויגידו זה, ואין לו מזה רווחים כאלה ואחרים. בסדר? אי אפשר להימנע מזה. אבל בלב הוא שונא את זה. הוא היה מעדיף שזה לא יהיה. אי אפשר להימנע מזה, כי אי אפשר להימנע מזה, כי אדם הוא... בסדר. חלק מהזה שאדם הוא נהיה איש ציבור, או כשאדם הוא נהיה זה, אז הוא... משבחים אותו, זה, אומרים לו, בסדר גמור. בצע זה מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. מה נרוויח מזה? אז הוא שונא את העובדה שיוצאים לו מהדבר הזה גם לפעמים רווחים אישיים. הוא גם לא משתמש בזה. לא משתמש בזה. קרדום לחפור. חלילה. אבל הוא גם... כן. לפני כמה שנים מתקשר אליי איזה מתווך דירות שעשו איזה פרויקט באיזשהו מקום. פרויקט בתי קרקע, אמרו לי, תשמע, יש לי הצעה בשכמה. בוא, תקנה פה דירה, ואנחנו נפרסם שהנה, יש פה כבר קהילה עם רב, כאילו יש פה רב, ומי שבא יהיה לו כבר, כאילו, אתה יודע, אתה יכול לעשות בריכה, קאנטרי, אנחנו נעשה רב. אז אמרתי לו, תשמע, אני יודע שזה עובד הפוך, שיש קהילה, והיא בוחרת רב, פה זה, והמצאה החדשה, קבלנים בוחרים רב. זה עוד לא שמעתי דבר כזה, שאתה מביא את הדירה עם רב צמוד. אמרתי לו, אני מכיר דירות עם הכנה לרב, אבל דירה עם רב ממש, זה אני לא מכיר. אמרתי לו, לא תודה. אז, כן. כמובן אומר לי, ואנחנו עושים לך הנחה. זה כאילו זה. כתוב, לרב, תרבה נחלתו. ככה כתוב. אז, טוב. אתם מבינים שלא הלכתי על זה? אז הם שונאים גם את הדבר הזה. טוב, בסדר גמור, שונאי בצע, אנחנו מבינים. אז יש לנו גם יראה, דילגתי, סליחה. אנשי חייל יראה אלוהים. יראה אלוהים זה... שנייה אחת. אני אסביר משהו על יראה אלוהים. אבל רק הסברנו את אנשי חייל, את אנשי אמת, את שונאי בצע. מה זה יראה אלוהים? יראה אלוהים, רש"י כאן אומר, במקום אחר, שאין על גביהם, אלא השם אלוהיהם. כלומר, יש... הרי ישנם תפקידים שבהם אף אחד לא בודק אותך. אף אחד לא בודק אותך. אף אחד לא יודע מה, כאילו אתה... אף אחד לא בודק אותך, כלומר, יש איזה, אבל... מנהל בית ספר, מנהל... אין, אף אחד לא בודק אותו מתי הוא בא, מתי הוא הולך, מתי הוא חוזר, הוא כאילו, זה תפקיד דינמי, הוא יכול להגיע גם ב-11 בבוקר באיזה... כי יום קודם הוא טיפל בתלמיד, אדם בבוקר במיון. כלומר, זה... אז מי בודק אותך? הוא בודק אותך. הוא. הוא. ויש עוד תפקידים כאלו, שבהם אף... זה נקרא דברים המסורים אל הלב. אתם מבינים? דברים המסורים אל הלב, לדוגמה, כן, אתה יכול לחתום על איזה משהו, ואף אחד לא ידע מי חתמת באמת לשם שם. קיצור, כל מיני פרויקטים, נגיד אפילו פרויקטים כלכליים. אני אתן לכם דוגמה, נגיד, בסוגיית ראשי הערים. כמה זה קשה להיות ראש עיר ישר? לא שזה לא אפשרי, אפשרי, יש, ברוך השם הרבה, אבל כמה זה קשה? נגיד שראש עיר עכשיו מוציא פרויקט אצלו בעיר, לבנות, לא יודע, תחנה מרכזית חדשה. פרויקט של 20 מיליון שקל. בסדר? פרויקט, לא, זה בדרך כלל יותר. 100 מיליון שקל הפרויקט הזה. מקבל הצעות מ4 קבלנים. טק, טק, טק. בא אליו איזה קבלן, אמרו לו, תקשיב, אם תבחר בי, אני אשפר אותך. עכשיו, זה לא יעלה, אומר הקבלן, תקשיב, זה לא יעלה יותר, אתה לא צריך לשלם יותר. כאילו לזה. פשוט אני מוכן להרוויח פחות. במקום שאני ארוויח מהפרויקט הזה, אני ארוויח 10 מיליון שקל, אני מוכן להרוויח 9 מיליון שקל, ומיליון אני אתן לך. תעשה עם המיליון מה שאתה רוצה, תתרום אותו. בסדר? תקים עם המיליון הזה, אבל אתן לך. מה אתם אומרים? זה קשה. זה קשה. היה פה ראש עיר בירושלים שנכנס לזה לכלא, ולדעתי הוא... כלומר, לי זה ברור שהוא צדיק, ובאמת אין בזה שום בעיה. אבל זה התנגשות תרבויות. היה כאן ראש עיר בירושלים שהיה לופוליאנסקי. כן? ש... עכשיו, פוליאנסקי, הוא הקים את יד שרה. פרויקט מפואר. ובאמת, בטוב ליבו ובתמימותו, אחי, זה, הוא אמר לקבלנים שזכו במכרז, אמר להם, חבר'ה, זכיתם במכרז, אתם יכולים להרוויח פה מלא כסף. תתרמו משהו ליד שרה! תתרמו! אז הם אמרו, סבבה, זה באמת תרמו. עכשיו, זה לא הגיע עם זה שקל לכיס שלו וכל זה. בכל אופן, האשימו אותו, כי אמרו, אתה הקמת את יד שרה, ויש לך כאילו טובת הנאה מזה שהם תורמים. איזה טובת הנאה יש לי? אני נהנה מזה, החולים נהנים מזה, הסובלים, אני לא נהנה. לא, זה העמותה שלך, זה מין, כאילו התנגשות בין תרבות גמחים לתרבות שלא מבינה כלום, והכל צריך להיות במניין תקין. אז שם זה הלך ליד שרה וכל זה. אבל אם זה לא הולך ליד שרה, זה הולך לאיזה כיס של איזה מישהו. יראה אלוקים, אף אחד לא ידע מזה. אלא אם כן, הקבלן החליט להלשין, כן? זה יכול להיות. זה מה שקורה עכשיו. הקבלן במכרז הבא מפסיד, ואז הוא מחליט להלשין. שזה בעיה. אבל אם אף אחד לא מלשין, אף אחד לא ידע מזה. צריך יראה אלוקים. טוב, בסדר. אז זה יראה אלוהים. אמרנו, אנשי אמת, שונאי בצע. יפה. ואז אמרנו שיש כאן שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, וזה כמות עצומה. אני רוצה לנסות להבין מה הסיבה שיש כזאת כמות, ודבר שני, בואו נראה אם אתם עולים על זה. יש פה, בתוך הסיפור הזה, יוצא דופן. מי היוצא דופן?
שרי חמישים.
זה שובר את המשוואה. עשרות, מאות, אלפים. יש פה משהו בשרי חמישים שהוא מעניין. ואנחנו ננסה לדוג אותו, בסדר? קודם כל בואו ננסה להבין על הכמות. לדעתי, יתרו... נותן כאן עצה אדירה לכל אחד מאיתנו, והעצה היא אומרת ככה, נאמר ככה, מה הפריע ליתרו? מה הפריע ליתרו? הוא בא, מה הפריע לך? מה אתה מתערב? כל דבר צריך להתערב. מכאן ההוכחה שחותנים מתערבים לחתנים שלהם בחיים. זה הוכחה שמתערבים. לדעתי מה שהפריע ליתרו זה לא שמשה רבנו, רק זה שמשה רבנו ייבול. הפריע ליתרו ש... סך הכל עם שאין לו הרבה על מה לריב. אין לו הרבה על מה לריב. דתית, אין להם רכוש עדיין, כי הם לא בארץ ישראל. פרנסה, אין להם חושן משפט. הם לא, זה כל יום יורד מן. אז על מה יש לריב? והם בכל אופן רבים כל היום. הוא שואל את עצמו, מה זה התור הזה של המתלוננים? ואז הוא מלמד אותנו תובנה עמוקה מאוד בנפש האדם. אתה יכול להיות בשתי פוזיציות. אתה יכול להיות צופה, ואתה יכול להיות שותף. אתה יכול להיות לקוח, ואתה יכול להיות שותף, חלק מהדבר הזה. עם ישראל צופים, כמו שרבנו עובד, והם צופים, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה בעייתי, זה אמן שלו, ראיתי, קיבל מן יותר עגול משלי. לא בסדר, נגיד. הוא בנה את האוהל, והוא מסתיר לי את הזריחה בבוקר, אני לא יודע להגיד קריאת שמה בזמן בגללו. אין סוף לתלונות שאנשים יכולים להתלונן, ולקטנות הדעת, הרב קוק אומר באורות התשובה שכמו שצריך לחזור בתשובה ממצווה, מעבירה למצווה, ככה צריך לחזור בתשובה מקטנות לגדלות. יש אנשים שכל היום, ואז מתלוננים, מתלוננים, מתלוננים. מה הדרך לטפל בזה? איך אתה מוציא אנשים ממצב של תלונה למצב שהם מפסיקים להתלונן? מה הדרך? תהפוך אותם להיות חלק. תטיל עליהם תפקיד. ברגע שאדם מוטל עליו תפקיד, לא משנה כרגע גודלו. זה לא משנה באמת אם הוא שר עשרות או שר אלפים. כל מה שמשנה זה שהוא עכשיו חלק מאלה שהעול מוטל עליהם. וכשיש עליך עול, אתה מפסיק להתלונן. אתה פתאום רואה את הדברים בצורה אחרת, אתה רואה את הדברים מזווית אחרת, אתה רואה את הדברים ממקום אחר. וזו מחשבה גאונית. זו המחשבה שעמדה בעומק של הרבי בפרויקט השליחים. אנחנו מכירים את הפרויקט הזה מהצד של עם ישראל שנהנה ממנו, כי בכל מקום שמגיעים, איזה שזה של בית חב"ד וכל זה. אבל זה ידוע מפורסם שהרבי לא חשב רק על טובת עם ישראל, בהקשר הזה הוא גם חשב על טובתם של החסידים. כי הוא אמר ככה, אם אני לא אשלח אותם, הם יהיו עליי בערמות שם ב-770, והצטופפו, מה שנקרא. ואז כל אחד יהיה יותר, שקוראים לזה שפיץ חבד. הכובע שלי יותר למטה. אני יותר מעריך בתפילה, אני אתחיל תלונות ודקדוקים, ולא קראו לי, ולא קיבלתי עלייה, כן קיבלתי עלייה, לא נכנסתי לרבי רק לפני שנה. אמר הרב חבר'ה, אני רוצה כל אחד מכם יהיה מלך. תפסו את הרגליים, עופו לי מהעיניים. באיזה פורים אחד הוא חילק ארצות. אתה רוצה, קולומביה, קיבלת. אוסטרליה, אתה. זה ניו זילנד, נורווגיה, דנמרק, שוודיה, אנגליה, תלכו. תבואו פעם בשנה, תן לכם ברכות, תמשיכו הלאה. להפוך אתכם למנהיגים, לזה. ואז כשאדם יש עליו עול, והוא בעצמו, והרבי בסוף ימיו, הוא דיבר על שליח, אחרי זה הוא דיבר על משפיע, אחרי זה בסוף יום הוא אמר שכל אחד צריך להתכונן להיות אדמור. תהיה אדמור איפה שאתה. הרבי הוא אדמור בניו יורק לכל הזה. אבל עכשיו, איפה שאתה נמצא באוסטרליה, אתה אדמור, אתה הרבה. אתה תהיה המנהיג. וברגע שהאדם הוא עובר לסט על עצמו עול ציבור, הוא רואה את הדברים בצורה אחרת, ודבר ראשון הוא מפסיק להתלונן. זה דבר ראשון. כי הוא פתאום מבין מה המשמעות, ומה העול, ומה זה, אז הוא מפסיק להתלונן. אז הרעיון של יתרו זה להגיד, עד רבה, כמה שיותר אנשים שנוסעים בתפקידים, אתה יכול להבין מה זה שרי עשרות? שרי עשרות זה אחד שאחראי על 10 אנשים. מה הכוונה אחראי על 10 אנשים? במכון מאיר, מה זה אחראי על 10 אנשים? מה הפונקציה? זה לא יודע, מי שאחראי לארגן את הכדורגל ביום שני, לא יודע, כמה מגיעים? 20 חבר'ה מגיעים, לא יודע כמה. אז נגיד, זה המצווה שלו. כשאתה צריך לארגן משהו, צריך לתלות פתק ולתלות מודעה ולהגיד שחבר'ה יגיעו, ואתה מתאכזב אם לא הגיעו. למה לא הגיעו? תליתי, השקעתי ולא באו, לא בסדר. אתה פתאום מרגיש את האכזבה שהשקעת ולא זה. כן, אתה פתאום נהיה רגיש לכל מישהו אחר שהשקיע והתאמץ, ואתה תגיע. אתה תגיע בעצמך. ותלית פתק ושמת לב, פעם בא ניתן פתק יותר גדול. זה כולה כדורגל, כולה יום שני, כולה 15 איש. זה לא משנה. יש לך תפקיד. אבל אם לא היה לך תפקיד, אתה תתלונן, תגיד, למה כדורגל ביום שני ולא ביום שלישי? אפשר ב9:15 ולא ב9? אתה יודע, אולי נשחק במקום 7:00 על 7:00, 5:00 על 5:00? גם קר, אתה יכול להרגיד לנו מגרש עם חימום? תן סוף לתלונות של היהודים ומתלוננים כבר. הפוזיציה הזאת היא לעבור מצופה לשותף משנה את הראש של הבן אדם. זה מה שיתרו אומר. יתרו בעצם רוצה לצמצם את המתלוננים. השיטה של יתרו גורמת לזה שפשוט פחות אנשים יבואו להתלונן. כי יותר אנשים חלק. זה לדעתי הרעיון המבצעי פה. וזה תובנה חסידית מעין כמוה. חסידית מעין כמוה. אתה רוצה, זה נקרא בחסידות להיות ניזוז ממקומו. אתה רוצה להזיז מישהו, אתה יכול לדבר איתו 1,000 שיחות. אבל כתוב בלוח היום-יום, טובה פעולה אחת מ-1,000 הנחות. תגרום לו לזוז, תטיל עליו איזשהו תפקיד, זה עדיף מ-1,000 הנחות. הוא עכשיו יבין בעצמו. זהו, עכשיו הוא יבין בעצמו איך זה דברים נראים וכל זה, והוא תמונה אחרת לגמרי. טוב. יפה. אבל עכשיו מעניין אותנו לדעת בעיקר מי הם שרי החמישים. נכון? זה הכי מעניין. 12,000 האלה, שרי חמישים. כן? אז בשביל להבין מי זה שרי חמישים, בואו ננסה להבין קודם כל מי זה שרי עשרות, מי זה שרי מאות, מי זה שרי... בואו, תעזרו לי. מי זה שרי עשרות? תנו לי דוגמה. היום, מה זה יכול להיות שרי עשרות היום? לא, אני לא... לא פשוט... לא, 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 לא. לא. שרי עשרות זה אדם שאחראי על... עשרה אנשים. כן. אז על מי הוא אחראי? מה זה שרי עשרות? ועד בית לדוגמה. ועד בית! המשנה במסכת אבות אומרת, זה רק מי שגר בבניין עם ועד בית טוב מאוד, או עם ועד בית לא טוב בכלל, מבין את המשנה הזאת. המשנה אומרת, אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, צורו איזו דרך ישרה שידבק בה האדם. נכון? אז כל אחד מביא פצצה. אחד אמר, עין טובה, וואלה. אחד אמר, חבר טוב, מצוין. אחד אמר, רואה את הנולד. אחד אמר, לב טוב. רבי שמעון נדמה לי מה אומר?
לא, לב טוב.
רבי
שמעון,
מה אומר? שכן טוב. אתה אומר, שכן טוב. זה, יצאת החוצה, הסתובבת בעולם, עשית סקר בסוף, עם זה חזרת עם שכן טוב. זה כזה חשוב שכן טוב? תשובה, כן. כי שכן טוב זה היום-יום. זה היום-יום שלך. בסוף יש דברים גדולים וכל זה, אבל הדברים הגדולים קורים פעם ב... לא יודע מה, שנה. יום-יום אתה צריך שאת... לא יתפתפו את השקית זבל בדרך למעלית וכל הזה מסריח. ושלא יהיה נזילות, ושיהיה מסודר הגינה, ושלא יפרצו את התיבות דואר, ושיזפתו את הגג, שיהיה נעים ביום יום, ובסוף זה הופך את החיים של האנשים לגיהנום. אז אותם אנשים גיבורים, שמוכנים להיות ועד בית, וכידוע לכם שאני גר במגדל, ובמגדל אין ועד בית. כלומר, יש ועד בית, אבל הוא לא מנהל את הבית, את הבניין, אלא בגלל שזה מגדל, וזה מערכות מורכבות וזה, אז יש חברת ניהול. משלם הרבה כסף על הדבר, על הפינוק הזה. ועד בית זה 120 שקל בחודש, אני יודע, פה חברת ניהול, עם ביטוחים, עם עניינים, לא, שמר אחר, על זה אמרו חז"ל, בהרבה נכסים, הרבה דאגה, ממש פשוטו כמשמע. אז, אבל ועד בית זה אנשים שהוא שר עשרות, שרי עשרות. זה פרטי לגמרי. זה לדאוג, זה דברים בזמן, זה שיהיה ניקיון, שיהיה זה. זה חשוב מאוד. זה שרי עשרות, נכון? בבית ספר, איך תגדירו שרי עשרות? מורים לכיתות קטנות, הוראה מתקנת, הוראה זה, פרטני, מורה פרטני כאלה. יש להם קבוצה קטנה וכל זה. בסדר? בצבא, מה זה שרי עשרות? מק. ממש קלאסה. מק. 13 חיילים, 3 חיילים. לא, סבור. טוב, שרי, אני מדלג. שרי מאות, מה זה? אגב, אם אנחנו גם, אם כתוב, לא כתוב שר 100, שר 1,000, אלא שרי עשרות, אז זה מיעוט רבים 2, זה אומר ששר עשרות יכולות על 20. ושרי מאות זה על 200, ושרי אלפים זה על 2,000, כאילו, בסדר? אז אולי יש פחות שרים, אבל זה מגדיל את הכמות. אבל נגיד, שרי מאות. מה זה שרי מאות? מה השתנה משרי עשרות לשרי מאות? אומר לך דניאל אבו, שרי מאות, אתם יודעים, עשו פעם, בדקו מה הגודל האופטימלי של קהילה. אתה רוצה להקים קהילה, לא משנה, איזה קהילה שאתה רוצה. בין אם זה יישוב, בין אם זה קבוצת משהו, מה הגודל? שממנו כבר זה נהיה too much. הגיעו למספר 120. איך הגיעו למספר הזה? בדקו וראו, דבר מאוד מעניין, שניתן לרחל באופן יעיל עד 120. אם אתה בקבוצה של 120, זה אפשר לרחל, זה, אתה, אם למעלה 120 זה כבר מאבד את זה, כבר לא מכיר אותו, זה כמו שאני מדבר על מישהו שאני... אז 120 זה קבוצה. כלומר, שרי מאות זה כבר חורג מהקבוצה הרגילה, ובאופן בסיסי, מי שמנהל את השרי מאות האלו, שר המאות הזה, הוא כנראה לא אמור להכיר כל אחד, הוא, יהיה לו קשה מאוד להכיר כל אחד ברמה האישית. יהיה לו קשה. זה גם לא בדיוק המטרה שלו. אז מה המטרה שלו? שהעסק הזה, הוא בעצם עובד ברמה של קבוצה כבר. בסדר? הוא לא עובד ברמה פרטנית, הוא עובד ברמה של קבוצה. זה ברור? דוגמה, יכול להיות מה?
מגד.
האם מגד מכיר את החיילים שלו בשמות? לא. האם מגד מכיר את הממים? כנראה שכן. הכתובת שלו בעיקר זה הממפאים. הוא דואג לפמפם את הממפאים, הם הכיתה שלו. עם הזה שלו, והוא, יש לו פסימות לגדוד, כזה, הוא לא יודע, עכשיו חייל בא, חייל הולך, חייל זה, הוא לא. במקרים קיצוניים, מגד יתערב, יפגוש חייל או משהו כזה, אבל הוא בשטח, הוא לא במשרד, הוא מכיר את האנשים, הוא מדי פעם יפגוש חייל, ידגום אותו וישאל אותו, אבל זה כבר מיומנות להניע גוף לאיזושהי מטרה, והוא לא... ורק לשים לב, זה מקצוע אחר לגמרי, להיות שר עשרות ולהיות שר מאות. זה מקצוע אחר לגמרי. יכול מאוד להיות שהיית ממה מעולה, הכי טוב מכולם, והיית ממפה מצטיין הכי כל מכולם, ובתור מגל אתה כבר תהיה כישלון. למה? כי ממה וממפה זה עוד עם החיילים, אתה זה, אבל בתור מגל אתה כבר זה, ושם זה כבר לא התפקיד שלך. אדם צריך להכיר את ה... כן, אדם יכול להיות מורה מצוין, מורה, ואתה, אם הוא מורה מצוין, אז שים אותו מנהל, ומנהל הוא יהיה כישלון. כי מנהל... הנה, מנהל יש לו מאות תלמידים, שר מאות, יש לו 200, 300, 400 תלמידים, והם גם מתחלפים כל הזמן, כי כל מגיעים ויוצאים. מה הסיכוי שיספיק להכיר אותם בשמות וללוות אותם? אין סיכוי. עכשיו, זה גם דורש מהמנהל ענווה. למה? כי נגיד שמנהל היה, זה מעניין אתכם? אתם רוצים להיות מנהלים? זה חשוב, תקשיבו. נגיד מנהל היה מורה מוצלח מאוד. ועכשיו הוא מגיע לאיזה מקום, הוא היה מורה מוצלח, והוא מגיע להיות מנהל בית ספר. יש לו שתי דרכים יכולות להיות לו. דרך אחת, זה לקנות את המעמד שלו דרך התלמידים. להגיד למורה, זוז, אני אכנס לכיתה, אני זה, ואז כאילו התלמידים מעריצים את המנהל, איזה מנהל גבר וכל זה, הוא כאילו חוזר להיות שר עשרות, אבל עם עוצמה של שר מאות. זה טוב או לא טוב? זה גורם למורים להרגיש מיותרים. אתה שר מאות, אתה לא שר עשרות. מה תעשה? תעצים את המורים. הם הכיתה שלך. תעצים את המורים! תקבע יעדים לבית הספר, תעצים את המורים, תלך איתם, זה שר מאות. תלמידים, מדי פעם תיכנס, מדי פעם תכיר, כמה שתספיק, כמה שתצליח. אבל המורים הם הכתובת שלך, המורים צריכים להיות בקשר. וזה ניסיון למי שהוא היה שר עשרות מוצלח להגיע לשר מאות. לא בטוח שהוא, המעבר הזה הוא טוב. אז זה שר מאות. טוב, בסדר גמור. אבל זה מובן. מה זה שר אלפים לפי זה? איך? תצאו רגע מהצבא. מה? איך? ראש עיר, ראש עיר לדוגמה זה שר, זה שר אלפים. כאילו, אתה נמצא עכשיו, אתה בהחלטה אחת שלך מזיז הרים. אתה רק במקרו. אסור לך להיות במיקרו, אתה גם לא רואה את המיקרו. תמנה אנשים מתחתיך, אבל אתה מתעסק עכשיו, יש עליך 1,000 איש, 2,000 איש, או יותר, 10,000 איש הם תחתיך. אסור לך להתעסק עם זה, אתה חייב כל הזמן להסתעסק רק במקרו. כן, לדוגמה, שר אלפים, אחד מההשלכות שהוא בדרך כלל לא אמור להתעסק בהווה. הוא אמור לדאוג למה יהיה פה בעוד? בעוד 5 שנים. ההווה זה כבר אחריי, זה כבר עבר מבחינתי, ושיתפלו, אני צריך לדאוג, תכנן מה יהיה כאן, מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה בעוד 2 שנים, וכן על זה הדרך. מה קורה לגמרי? זה שר אלפים. בסדר? שר בממשלה, צורך העניין. שר אלפים. יש לו כסף, הוא עושה תקציב, והוא מניע תהליכים. הרבה פעמים, מה שהשר בכלל תכנן, יבוצע אחרי שהוא בכלל יגמור להיות שר. כן? מעט דברים, אתה עושה פרויקטים גדולים, לוקחים יותר מ4 שנים. פה יש בחירות כל 4 חודשים, אז עוד יותר גרוע. אז זה שר אלפים. מקרו לגמרי. בסדר? פחות מכיר את זה, הוא רואה את הדברים, טווח ארוך, הוא רואה את הדברים ב... תראו. יגאל ידין מספר שבן גוריון קרא לו, אמר לו, תקשיב, אנחנו דרדלי כל המשחקים וזה, אנחנו צריכים לפתוח, אנחנו צריכים לכבוש את הדרך לירושלים. כל הסיפור של השיירות, הכל נגמר, אני רוצה מבצע לכבוש את הדרך לירושלים. אז יגאל ידין אומר לו, צריך שזה מאות חיילים. אז בן גוריון אמר לו, מאות? למה אתה אומר מאות? למה לא אלפים? אז יגאל ידין כאילו אמר לו, אלפים? אמר לו, כן, צריך אלפים. אני רוצה פה, זה הפעם הראשונה שעשו מבצע שהיה כמה חטיבות. חטיבה ועוד חטיבה שעזרה לה, כי לא היה נשק לתת לכולם, אז עשו מבצע רכישה. זה נקרא שר אלפים. כאילו, הוא מסתכל הכי גדול שאפשר, והוא רואה במקרו. את הפרטים אתה תסגור. זה שר אלפים. שרי אלפים באמת זה אנשים בודדים, זה אנשים מיוחדים. זה אנשים שהם כאלה שיש להם יכולת לראות חזון, לראות זה, לראות את הדבר הבא. אז אם ככה אני מסכם. שרי השרות זה רק פרטני. הם לא, אם תשים אותם ברובד הכללי, הם הלכו לאיבוד. שרי מאות, הם כבר עזבו את הפרטני, הם בארגון כללי, אבל זה ארגון יחסית קטן, והם צריכים להניע את הארגון הזה קדימה. שרי אלפים הם לא חלק משום ארגון, הם ממש למעלה ומתווים מדיניות כללית. זה שרי אלפים. אז מה זה שרי 50? לפי הדבר הזה.
צריך משהו שמקשר, משהו שהוא לא
ברור שם. יפה. קודם כל תדעו לכם שהמילה 5 היא תמיד קשורה למשיח. כי 5 זה אותיות משיחי. וזה תכונה משיחית. תכונה משיחית. על המשיח יש כל מיני תכונות, כל מיני תיאורים של המשיח. אחד התיאורים הכי יפים זה בישעיהו, נכון? שהמשיח מתואר שם בתחילת ספר ישעיהו. כן, אבל כל תכונה 5 כתוב יצא חוטר מגזע ישי ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, וירחוב ויראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו. אז איזה תכונות יש כאן של המשיח, החמישי, המשיחי, שר ה-50? אז מצד אחד הוא מאוד מאוד גדול, הוא חותר מגזע אישה, זה, יש לו רוח השם, רוח חוכמה, בינה, עצה, גבורה, דעת, יראת השם. הוא לא שופט למראה עינה וכל זה, אז הוא אדם כזה מאוד מאוד גדול. אבל אז פתאום מתחילים תכונות מאוד מאוד מפורטות. ושפט בצדק דלים. הדל, המסכן, מעניין אותו. והוכיח במישור לענבי ארץ. אם הוא רואה כל מיני ענוותנים כאלה שהם לא מספיק, קדימה, מחזק אותם. ויקה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. שר ה-50 זה תכונה משיחית שכנראה היא נצרכת בדור שלנו, יש לה ציפייה שאתה תהיה ממונה על מערכת כללית ובכל אופן תכיר את האנשים שבה בשמות הפרטיים שלהם. כלומר, תהיה מחובר אל הפרטים. זה נורא קשה. זה נורא קשה. בסדר? אני... הרב ביגון מכיר את כל השמות של התלמידים במכון מאיר, אני לא יודע אם מכיר את מכון מאיר, מכון הורה, אפשר, כן, אתה תהיה אחראי על מערכת כללית, ולמרות שזו מערכת כללית, יהיה לך קשר עם כל אחד ואחד. זו תנועה מפתיעה ביותר, אני רוצה לספר את זה סיפור, כדי שתבינו איזה כוח ואיזה עוצמה יש לדבר הזה. אתה אוהב סיפור? חיים. קבל סיפור לבריד, הזרקה ישירה. אני זוכר היום להיות, הייתי, בכל המילואים שלי הייתי בחטיבה 679, חטיבת השריון המפורסמת שנלחמה במלחמת יום כיפור, בקרבות ברמת הגולן. זאת החטיבה שהרב סבתא כותב את הספר תיאום כוונות עליה, ואורי אור היה המח"ט במלחמת יום כיפור. היום אני הרב של החטיבה הזאת. 679, חטיבה מפוארת, חטיבת השריון המגנה על רמת הגולן במסגרת אוגדת הבשן. עכשיו, הייתם בצבא, נכון? מתי בתור מילואימניקים, איש צוות, פגשת את המח"ט שלך? מח"ט. שיחה לפני משהו, ככה, בא והולך, נכון? אתה לא רואה מח"ט, אתה רואה מ-מ-מ-מ-פי מגן, מח"ט זה משהו שהוא רחוק יחסית. בתור חייל. מח"ט מגיע לזה. הרב סבתו מספר בספר שלו שאורי אור התמנה להיות, אורי אור התמנה להיות מח"ט באוגוסט. ביולי-אוגוסט הוא התמנה להיות מח"ט של החטיבה הזאת. והחטיבה גם עברה בדיוק מחנה, עברה ממחנה אנזטים למחנה יפתח. אז הייתה באמצע הזה, ומחנה יפתח בעצמו היה בבנייה. בקיצור, הכל היה בלגן. ואז נפתחה המלחמה. זה אומר שיש מח"ט שלא מכיר אף אחד, לא מהחיילים, ובקושי מכיר את אנשי המפקדה שלו אפילו. לא מכיר. ובשריון יש קטע כזה, להילחם עם הצוות שלך ולהכיר את כולם. הוא דבר שם קיבל החלטה, הוא אומר, אני לא מחכה שיגיעו הצוותים האורגניים, שיש צוות, אני בונה צוותים. תותחן, טען, נהג, מתק, לרמת הגולן. אבל אז הוא עשה דבר נפלא. אוריו, מה הוא עשה? הוא המתין ליד גשר בנות יעקב, עם הג'יפ שלו, וכל טנק שהגיע, הוא עצר אותו ועלה. אמר לה, אנשי צוות צו, רמת הגולן בוערת, הסורים על הגדרות, פשוטו כמשמעו. היה לו את זה. לחץ להם את היד, אמר להם שלום. אני אורי, אני המח"ט החדש לכם. זאת מלחמה, מלחמה קשה. יהיה בסדר, אנחנו ננצח, תהיו חזקים וכל זה. וכך הוא עבר על כל הטנקים של החטיבה. זה נקרא שר 50. אתה מח"ט, אפילו לא תראה את האנשים שלך, כי זה הכל בקשר. והוא מדבר רק עם המגדים. אבל הרב סבתו כותב בספר שלו תיאום כוונות, בכל פעם שהייתי שומע בקשר, כי אתה שומע בשירון את כולם, את המח"ט, ידעתי מי הפנים, וזה נתן לי כוח להילחם. זה איזה מין הברקה משיחית כזאת, שאתה אומר, אם אני רוצה לנצח במלחמה עם חיילים שהגיעו הרגע מהבית, והם לא מכירים אותי ואני לא מכיר אותם, אני חייב שהם יכירו את השם שלי, שירו את הפנים שלי. אז הוא עוצר את כל הטנקים של החטיבה, זה 100 טנקים, עולה עליהם אחד אחד, פוגש את אנשי הצוות, לוחץ להם יד, אומר להם, יהיה בסדר, אנחנו ננצח. ואני רוצה להגיד, רבותיי, זוהי הבשורה המשיחית. אם בעבר היה כאילו מערכות גדולות וכל זה, אני למדתי ב... טוב, אני לא אגיד את השם של הישיבה, אבל מי שמכיר, מכיר, ישיבה תיכונית מסוימת, שבעלייה לבית מדרש היה ציור. איך היה הציור? ראו מלא 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 בחורים, אבל כולם מאחורה, כולם נראים אותו דבר, חולצות לבנות וכיפה לבנה, ויש להם ספר מתחת ליד. והם עולים בבית מדרש. כלומר, יש כאן איזו תנועה כללית של התורה וזה, אבל הפנים וההיכרות, אין פנים ואין היכרות. זה צריך להיות מחזורים גדלים של 9 כיתות, של 8 כיתות, אנחנו כאילו תנועה כזאת. זה לא קיים היום. היום מחפשים שרי 50. אתה יכול להיות גדול, אין בעיה, תהיה כמה שאתה גדול, אבל אתה לא יכול לדלג על האנשים. צריך להכיר אותם בשמות, להתייחס אליהם. למרות שזה מהר, אז תגיד, אני אהיה שר השרות. לא! לא! רוצים שתהיה גם גדול, ולמרות שאתה גדול, אתה פוגש את האנשים בשמות שלהם ומתייחס אליהם. זה שר 50 ששובר כאילו את המשוואה. זה לא פה ולא שם. זה לא פה ולא שם, זה גם פה וגם שם. לא יודע איך להגדיר את זה, אני חושב שזה בעצם הגדרה של תפקיד רב קהילה אולי. כאילו יש, אתה יודע מה, רב בית כנסת, יש רב שכונה, יש רב עיר, מה זה רב קהילה? כאילו קהילה גם יכולה להיות גדולה, קהילה יכולה להיות גם 150 משפחות וכל זה. 150 משפחות זה אירוע גדול, אבל ההגדרה שלך היא רב קהילה. ברב קהילה, ההגדרה שיש פה קהילה, זה אומר שאתה חייב להכיר את כל אנשי קהילתך, ואם זה גדול מדי ואתה לא מכיר, זה לא טוב. זה הפונקציה של שרי 50, והיא, כמו שאמרתי, פונקציה משיחית מאוד מאוד. כאילו, אני אזכיר פה עוד מושג, אמרנו שיש רבי ויש חסיד. נגיד שרבי הוא שר מאות, וחסיד הוא שר עשרות. יש מדרגת ביניים? יש. זה נקרא משפיע. משפיע מקביל לשר 50. הוא משפיע. הוא משפיע, אבל הוא... זה לא 10 אנשים, זה הרבה יותר. אבל הוא לא רבי, הוא לא איזה אחד ש... יש לו איזה קבוצה כזאת. הוא גם משפיע עליהם כללית, וגם מכיר אותם בשמות. גם וגם, וזה המשיחיות הזאת. וזה התכונה שמתוארת אצל המשיח בספר ישעיהו. ונחל, עברו, אחו, 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 נכון, וכל זה, כאילו, בהתחלה תכונות טוב, אחרי זה, אבל בשפט ענבים ודלים ואחד אחד, והכיר את כולם בשמות, עוזר להם, דוחף אותם. ונסיים ממש במשפט אחד אחרון. אולי כנראה הדוגמה הכי הכי גדולה למי שהתחיל, מי שהתחיל בתור שר כזה, זה דוד המלך. היכה שאול באלפיו ודוד ריבותיו. דוד בעצם מתמנה להיות איזשהו שר כלשהו של שאול. איזה שר הוא? איזה שר הוא, דוד? אומר לנו ספר שמואל, שמאל באמצע, מה כתוב? ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול להשכיל, וישימהו שאול לאנשי המלחמה, והייתה בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. זה מרגיש שהוא שר 50. הוא לא שם אותו שר אלפים, ודאי לא. לא שר עשרות הוא זה. מה התוצאה? ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, סליחה, כתוב, ויסירהו שאול מאמו, וישימהו לו שר אלף. פה כתוב שהוא כבר שר אלף, אבל למרות שהוא שר אלף, ויצא ויבוא לפני העם. הוא שר אלף שמתנהג כמו שר 50, ואז תראו מה כתוב כאן. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני אמו. ויער שאול אשר הוא משכיל מאוד ויגר מפניו. ואז זה הפסוק שאני הכי אוהב בתנ"ך. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם. אוהב, זה המנהיג היחיד בכל התנ"ך שנאמר עליו שאוהבים אותו. יש יראים, מעריצים, אבל אוהב רק דוד. ולמה? כתוב למה? יוצא ובא לפניהם. הוא איתם, הוא זה, כוס קפה, מכין, מכיר אותם בשמות, קדימה אחריי, כשהוא בקשר אז הוא יודע לעלות בשם הפרטי מול זה. הם שוגעים עליו, הם רוכים אחר באש ובמים. זה מלכה משיחה. ובדור שלנו זה תביעה מרבים להיות שר 50. שר אלפים לא כולם צריכים להיות, גם לא שר מאות, אבל שר 50, שאתה נמצא באיזשהו מקום, אתה גם כללי וגם יודע להכיר את האנשים כל אחד בשמו, זאת המשימה. שנזכר רבותיי. ברוכים תהיו.